המשנה במסכת תענית אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והמית צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב את המקדש בראשונה ובשנייה, נלכדה ביתר ונחשה העיר. חמישה דברים אם כן הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, ביום הזה. נשתברו הלוחות. אחר כך בהמשך נשרפה התורה. היא כנראה שייך לעניינו של יום. הסיבה שנשתברו הלוחות זה חטא העגל. ואחר כך הוא עמד צלם בהיכל ביום הזה. והוא כעיר, זה בעצם הגורם אולי המרכזי, העיקרי שבגללו נקבע יום צום הזה. אבל חכמים לומדים שהוקעה העיר, שור שלה, זה כל המאורעות שירו ביום הזה. נשתברו הלוחות. והסיבה כמו, בגלל חטא העגל. מה היה חטא העגל? כמו שמפרש הכוזרי, חטא העגל היה שישראל חיפשו אמצעי דרכו לעבוד את ריבונו של עולם. לא רצו לחטוא, לעבוד חס וחלילה אלוהים אחרים. הם רצו לעבוד את השם, אבל משה לא נמצא, וצריך מישהו שיקשר, שדרכו יוכלו להתכוון לקבל הדרכה, לכוון את עבודתם כלפי מעלה. אבל זה איסור של תורה, שלא תעשו לאלוהים אחרים, ולא תעשה לך פסל וכל תמונה. זה גם לא לעשות פסל של כביכול שמסייע לריבונו של עולם. עבודת השם צריכה להיות בטהרה, בלי שום הגשמה. ישראל באותה העת עוד לא יכלו להתרומם למדרגה העליונה הרוחנית המופשטת של סילוק כל הגשמה בתפיסת האמונה. ואי אפשר לקבל את הלוחות. ונשתברו הלוחות. חכמינו זכרונם לברכה אומרים שאילו היינו מקבלים את הלוחות, אילולי נשתברו הלוחות, לא הייתה עוד גלות. היינו באים לארץ ישראל לגאולה האחרונה, לגאולה עתידה. לא היה שיעבוד מלכויות יותר. דעה אחרת בגמרא, במסכת עבודה זרה, אומרת שלא היו מתים יותר. כלומר, מדרגה עוד יותר גדולה, לא רק ימות המשיח, אלא תחיית המתים. כלומר, תיקון חטא האדם הראשון, שגרם מיתה בעולם. חוזרים, היו ישראל למדרגה שלפני החטא של אדם הראשון, למדרגה עליונה שלמה של חיים לעולם, שאין יותר מיתה. אבל ישראל לא היו עדיין במדרגה הזאת שיכולים לקבל את הלוחות, נשתברו הלוחות. בכל הדורות כולם אנחנו עובדים לתקן את חטא האדם הראשון, שאחר כך נתגלגל ממנו חטא העגל ונשתברו הלוחות, וכל הקלקולים והנפילות שיש לנו בדרך, הכל תהליכים של תיקונים ארוכים, של דורות רבים להגיע לאותו המצב העליון שהיינו אמורים להיות בזמן נתינת הלוחות. והנה חכמינו זיכרונם לברכה אומרים במסכת עבודה זרה, לא חטו ישראל חטא העגל, אלא כדי ללמד דרך תשובה. כלומר, בעצם ישראל לא כל כך היו רואים לחטוא בחטא העגל. ריבונו של עולם רצה ללמד דרך תשובה, ובגלל זה ישראל היו צריכים לחטוא. לחטוא, זאת אומרת, לא הייתה סייעתא דשמיא, כמו שמסבירים המפרשים, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, מילולי הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו, הקדוש ברוך הוא לא סייע להתגבר, והייתה נפילה. ולמה הייתה נפילה הזאת? כדי ללמד דרך תשובה. זאת אומרת שללמד דרך תשובה זה יותר היה חשוב מלהגיע למדרגה המושלמת הזאת של קבלת הלוחות. ללמד אותנו, ואיזה דרך תשובה ללמד אותנו? איזה חטא חטו ישראל? לא היו רואים ישראל לחטוא את החטא הזה. הם חטו חטא שאין קשה ממנו. כמו שחכמים אומרים שזה כמו קלה בשעת חופתה שמזנה. מה יש יותר חמור מזה? ישראל עומדים בהר סיני, הקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה, עומד לתת להם את הלוחות ממש, ואז לחטוא. יש חטא יותר גדול מהחטא הזה? וללמד דרך תשובה, שגם מחטא גדול כזה, שאין נורא ממנו, יש דרך תשובה. לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא ללמד דרך תשובה. לא חטא דוד באותו החטא, אלא ללמד דרך תשובה. דוד המלך, הוא צריך ללמד דרך תשובה. הוא במדרגה העליונה שלו, צריך לגלות, כי עניינה של התשובה הוא כל כך חשוב, שזה יסוד כל הקיום בעצם, של הידיעה בעולם הזה, יש ירידות, אבל לא לפחד מהן. שבע יפול צדיק וקם. יש תשובה. יש תשובה בעולם, וכדי ללמד את זה צריך ללמד את זה בעוצמה הגדולה ביותר, על ידי עם ישראל שעומד בהר סיני בשעת קבלת הלוחות, ובשעה הזאת הוא צריך ללמד לימוד גדול מאוד, ללמד שיש דרך תשובה. על כך נשברו הלוחות, כדי ללמד דרך תשובה ולא לעלות למדרגה העליונה, כי כך כל עניינו של עולם שהקדוש ברוך הוא רוצה, עניינה של התשובה, שאנחנו מתוכנו נתרומם אליו, נהיה שותפים, שיהיו לוחות שניות, שבלוחות השניות יהיו אנחנו שותפים. אז פסול לך שני לוחות אבנים, כלומר אנחנו לא מקבלים לוחות מוכנות מריבונו של עולם, אלא אנחנו, משה רבינו, צריך לפסול את הלוחות, להכין, והקדוש ברוך הוא יכתוב, לחבר שישראל יהיו שותפים בקבלת הלוחות. זה עניינו של עולם. ישראל יהיו שותפים עם ריבונו של עולם בגילוי אלוקותו בעולם. הזוהר מעמיק את הדבר הזה, כלומר שבעצם החטא הזה של חטא העגל, שבגלל לא נשתברו הלוחות, ישראל היו רואים באותה העת לעלות למדרגה העליונה של אדם הראשון בגן עדן, שלא אוכל מעץ הדעת אלא מקבל את עץ החיים וחי לעולם. אין יותר מיטה. עץ הדעת יש בו טוב ורע, מורכבות הזאת, ושתמיד יש צד טוב אבל גם יש צד של רע, ובעקבות זה, כתוצאה מהנפילה הזאת, מאי הקבלה של הלוחות, מהכישלון של חטא העגל, אחר כך חוזר הדבר, משה רבינו מכה על הסלע, בגלל שוב פעם, אילו היה משה רבינו מדבר אל הסלע, היה נכנס לארץ ישראל, הייתה גאולה עתידה מיד, לא הייתה גלות יותר. אם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, זה לא משה כפרט, אלא זה מייצג, היה מרומם את התורה לרמה העליונה שלה, למדרגה של עץ החיים. דהיינו, מדבר אל הסלע, הסלע נענה בדיבור, לא בכפייה, לא במכה. וזו הדרכה לכלל ישראל. שעניינה של התורה צריך להיות מתוך רצון פנימי, מתוך הזדהות עם דבר השם, לא מתוך כפייה חיצונית, אפילו עליונה, אפילו כביכול אלוקית, של ניסים, של יראת העונש, אלא מתוך חפץ פנימי, מתוך הזדהות פנימית עם דבר השם, שתהיה שותפות שלימה של ישראל עם רצונו של רבנו של עולם, שמה שהוא רוצה זה מה שאנחנו רוצים, עשה רצונך כרצונו. ועניינו של היום הזה, יום של תשובה, לא רק יום של זיכרון של חורבן, אלא כפי שכותב הרמב״ם בהלכות תעניות, שזה עניינו של היום, יום של תשובה. ואני רוצה להצביע על נקודת תשובה שלא מקובל לדבר עליה בסגנון הזה, אבל אני חושב שזה עניינו של הדור שלנו, לחזור בתשובה ולהכיר את המעלות שלנו, את המעלות של המעשים הטובים, את הערכים הגדולים של המצוות. הגמרא המשנה במסכת מכות, בסוף המסכת, אחרי שהמשנה מספרת כמה וכמה אנשים על איזה דברים מקבלים מלכות, צריך קצת להמתיק את הדברים, אומרת המשנה, ואמר רבי חנינא בן גמליאל, מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה, העושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו? כלומר, דברים קל וחומר. והמפרש אומר שגדולה מצווה, מידה טובה ממידת פורענות, פי ארבע. לפחות פי ארבע. כי השאלה אם עושה חסד לאלפים, זה אלפים שניים בלבד, או אלפים זה אלפים רבים. ולגבול, לא נמנע המספר. ובאמת יש גם והמחילתה, עושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי, פוקד אבון אבות על בנים, גדולה מידה טובה, כשם שמידת פורענות לארבע דורות, כך מידת הטוב, תלמוד לומר לאלפים, אי לאלפים, שומע אני מיעוט אלפים, אלפיים שנה, תלמוד לומר לאלף דור, לאין חקר ואין מספר. זה גדולה מידה טובה ממידת פורענות. אז והמשנה אומרת לנו פירושו של דבר שגדולה מידה טובה ממידת פורענות, שהערך של מצווה גדולה מאיסור שאדם עושה פי 500 לפחות, ואולי בלי גבול. הווה אומר שאם אדם עושה ביום מצווה 500 עבירות ומצווה אחת, אז הוא בינוני. חצי עבירות, חצי מצוות. עשה שתיים, אז הוא כבר הכפיל את המידות הזכויות שלו. זה אומר את המשנה. אני לא ממציא את זה. המשנה ממשיכה. לא רק אם אדם עושה מצווה, אלא אם אדם מתגבר ולא נכשל בעבירה. גם כן, זכויות עצומות יש לו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, סליחה, אני קפצתי. רבי שמעון אומר ממקומו הוא למד, שנאמר ונחרטו הנפשות העושות, ואומר אשר יעשה אותם עדי וחי בהם. הכל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. כלומר, אדם תקף עליו יצרו, הוא התגבר ולא נכשל, כלומר, הכוונה יושב, הוא עצר את עצמו, ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. אף אחד לא חושב ככה. כל אחד שכמעט נכשל בעבירה, אומר לעצמו, אוי ואבוי, כמעט שהוא נכשל, והוא עצוב, הוא מצטער שהגיע לידי כך, אמנם ברוך השם לא נכשל, אבל כמעט. והמשנה אומרת שהוא צריך לעשות חגיגה. שאם אדם מתגבר ולא נכשל, אז הוא קיים מצווה. מלא עליו הכתוב, כאילו עשה מצווה. נותנים לו שכר כי עושה מצווה, ואמרנו כמה מצווה זה שווה. רבי שמעון ברבי אומר, הרי הוא אומר רק חזק ואמץ לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש. חזק, אם אתה לא תאכל דם, ברכת חזק. חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש. ומה עם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו? הפורש ממנו מקבל שכר. גזל והריות שנפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתן. הפורש מהם על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. זה אומר את המשנה. זה אומר תנאים. שכשאדם יתגבר ולא נכשל בעבירה, זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. וכפי שאמרתי, מדובר באדם שהיה צריך להתגבר, שהיה לו בזה קושי, והוא יתגבר, זה לא רק שהוא לא נכשל ולא עבר עבירה ולא יקבל עונש, אלא הוא יקבל על זה שכר גדול מאוד לאורך ימים ושנים, לא ולדורות דורותיו וסוף כל הדורות. זה נראה מופרז. אילולי היו אומרים את התנאים, היינו אומרים, אין דבר כזה. מה זה הדבר הזה? איזה הפרזות כאן? יש גבול להגזמה. יותר מזה אפשר מאיפה? רק תנאים יש להם את הכוח לומר את זה. אבל אנחנו מוצאים את הדברים האלה עוד פעם. בעבוד הרבי נתן, רבי מאיר אומר, כל העובר עבירה אחת בספק, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו בוודאי. חטאת מביא בסלע, אשם בשתי סלעים. וכי איזה מידה מרובה, מידה טובה או מידת פורענות? הווי אומר, מידה טובה. והרי דברים קל וחומר. אם העובר עבירה בספק, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה בוודאי, קל וחומר למידה טובה, שאם אדם עשה ספק מצווה, מעלה עליו הכתוב כוודאי. אדם עבר עבירה בשוגג, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה במזיד. שהרי לגואל אדם מותר להרוג את הרוצח בשגגה. ואז מידה טובה גדולה ממידת פורענות. אם כן, אדם עשה מצווה בשוגג, לא התכוון לעשות מצווה ועשה מצווה בשוגג, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה בוודאי, לפחות, כי גדולה מידה טובה ממידת פורענות. כמו מצוות שכחה, אמר רבי אלעזר, מניין למאבד סלע, ומצאה אני ונתפרנס בה, מעלה עליו הכתוב כאילו זכה, כאילו בעצמו עשה את המצווה הזאת של זכה, כן, תלמוד לומר לגר, ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך, לדברים קל וחומר. מי שלא נתכוון לזכות וזכה, מלא עליו הכתוב כאילו זכה, מי שנתכוון על אחת כמה וכמה. ובגמרא בפסחים אומרת, בדף נון עמוד ב', רב הרמי, כתיב גדול מעל שמיים חסדך. הכיצד? כתוב פסוק אחד אומר, כי גדול עד שמיים חסדך. ופסוק אחד אומר, כי גדול מעל שמיים חסדך. אז עד איפה חסדך הגדול? עד שמיים או מעל השמיים? רק הצעת, כאן בעושים לשמה וכאן בעושים שלא לשמה. מי שעושה שלא לשמה זה רק עד השמיים. מי שעושה לשמה זה מעל השמיים. מה זה, מהי הדוגמה שאדם עושה מצווה שלא לשמה? הגמרא מקודם היא המשך, זה הלימוד הזה הוא המשך מהגמרא שמקודם. הגמרא אומרת מקודם, אם אישה מפונקת, יש לה מספיק עוזרות, והיא לא עושה שום עבודה כל השבוע, וגם לא בערב שבת. נשים עובדות, ופרנסתם, אז הן רגילות לעבוד בכל הימים, וגם יום שישי אחר הצהריים, ערב שבת. וחכמים אמרו שאדם לא יעבוד מערב שבת, מחצות היום לפחות, בערב שבת לא יעבוד, כדי להיות פנוי להכין הכנות לשבת. אז אם יש אישה כזאת שהיא אף פעם לא עובדת, וגם לא בערב שבת, זה בכלל, זה לא שלא לשמה, זה לא מצווה, זה בכלל איזה פעולה פסיבית. לא עושה כלום, אבל היא לא עובדת בערב שבת. זה נקרא מצווה שלא לשמה, ורק היא גדולה עד השמיים, כי גדול עד שמיים חסדך. אדם עושה דברים חיוביים, לא בטלן, כמו שכאן המשנה מדבר, הגמרא מדברת על אישה בטלנית שלא עושה שום דבר. אדם עושה מצווה שלא לשמה, מעשה טוב, עושה חסד, עושה איזה פעולות אחרות, שומר בצבא, חייל בצבא, עושה שלא לשמה, כי גדול עד שמיים חסדך. אני אומר את הדברים הללו מפני שאני חושב שאנחנו נכשלים בזה. אנחנו לא מתייחסים נכון לערך המצוות שאנחנו מקיימים. ואולי בגלל זה יש התרשלות. כשאדם עושה עבירה, מצטער עליה מאוד מאוד. כשאדם מקיים מצווה, אין לו אותה מידת השמחה כמו שעצר כשעושה עבירה. וזה לא נכון. זה גישה לא נכונה, היא גישה צריכה להיות לגמרי ההפך, כמו שאמרתי. אם אדם עושה עבירה, זה גם כן, זה חמור מאוד. זה עצוב. אבל הוא לא עשה את זה במזיד, הוא לא רוצה חס וחלילה לעשות דברים נגד רצון של הקדוש ברוך הוא. גם אם הוא היה מודע לעבירה שהוא עשה, הוא עשה את זה מפני שליבו הנסו. כשאדם עושה מצווה, הוא עושה את המצווה כי הוא רוצה לעשות אותה. וגדולה ממידה טובה ממידת פורענות, פי ארבע עול ללא גבול. זאת אומרת שכשאדם עושה מצווה, הוא חייב להיות שמח בעשיית המצווה פי ארבע מצער שיש לו כשהוא עושה עבירה. לפחות. למד עמוד גמרא, הוא צריך להיות מאושר, כי הוא קיים לא מצווה אחת, אלא מצווה אחת כפול מספר המילים שיש בעמוד הזה. ואילו היינו כך מתייחסים למצוות, אז הקישור שלנו למצוות היה עולה כהנה וכהנה. שאנשים אומרים, איזה גישה של גאווה, צריך להיות ענווה. אדם מקיים מצווה, אולי לא עשה את זה בשלימות, אפשר לעשות את זה יותר טוב, ולא צריך כל להתנפח, ויביא, אם אדם מסתכל בגישה כזאת, הוא יגיע קרוב מהר לגאווה גדולה מאוד. לא כן הדבר. אם אדם ידע את הערך של המצוות וישמח בהם, ועל כל מצווה ומצווה ירגיש שהוא עשה דבר גדול ועצום, שיש לו ערך מתמשך בלתי פוסק לכל הדורות כולם, שבנה ותולדותיו ועד סוף כל הדורות יקבלו תוצאות מהשכר של המצווה הזאת. אז הקשר שלו אל התורה, הקשר שלו למצוות, הוא יהיה עצום. כולו יתקשר. וזה עניינה, וזה התיקון בעצם של עניינו של היום הזה, כמו שאני אמרתי, שהמצוות צריכות להיעשות מתוך חפץ פנימי, מתוך תשוקה פנימית. אם יודעים להעריך אותם, אז זה ככה נעשה. אם אדם מסתכל על מצווה שהיא כל כך גדולה ועצומה, הרי הוא ישתוקק אליה השתוקקות עצומה. הרי הוא יחכה לרגע שהוא יכול לקיים מצווה. כמו שמספרים על גדולי החסידים, על לוי יצחק מברדיצ'ב, שלא יכול היה לישון בלילה למחרת הסוכות, שכבר הוא התגעגע למצוות התפילין, וחיכה עד הבוקר שהוא יוכל כבר לקיים מצוות תפילין. אדם מתגעגע מתי יתחיל הסדר. אדם מתגעגע מהחברות ללימוד שלו, לקיום המצווה. זה כאשר באמת אדם מכיר את ערך המצוות. שאדם יודע שכשהוא מקיים מצווה, אור השם מאיר עליו. השכינה שורה עליו. הוא עטוף נהיה עטוף באור השם. וכשאדם עוסק בתורה, הוא לא רק נהיה עטוף באור השם, הוא גם נהיה ממולא באור השם. מבפנים ומבחוץ. הוא נהיה מאוחד. אור השם ממלא אותו מכל הצדדים. כשאדם חש, מכיר בגודל הזה של המצוות, כל המצוות נעשות באופן אחר. וזה עניינו של הדור הזה. הדור שלנו מבקש להיות מחובר. מחובר לתורה. מחובר למצוות. עושה את הדברים מרצונה הפנימי, בעצם מתקן את התיקונים הגדולים שצריכים לתקן, את עניינה של הגאולה העתידה שצריכה להביא אותנו לעבודת השם, של הזדהות של חפץ פנימי שלנו עם רצונו של ריבונו של עולם. זה יעשה על ידי ההכרה היותר גדולה והיותר עמוקה של ערכם של תורה ושל ערכם של מצוות. חזק ונתחזק, ושנזכה באמת כך להתייחס ולעלות ממעלות התורה.